טוב, צהריים טובים. אנחנו נכנסים לעניינים של מצווה ציצית. יש לנו פה שני חלקים, בעזרת השם, מקווה שיש מצב שנספיק אותם, זה לא בשמיים. אז נתחיל, נקודה ראשונה, שזה השאלה האם מצוות ציצית היא חיובית או קיומית. לעצם ההגדרות, כולנו מכירים, נזכיר רק את זה ככה בשביל אישור קו. יש מצוות שהן חיוביות, דהיינו, הן לא תלויות תלוי מצב, אלא הן מלכתחילה מצוות תפילין. זה לא אם מצאתי תפילין, אני מניח תפילין, ואם יש לי, אני מניח, אלא אני חייב שיהיה לי, ואני, אלא אם כן אני אנוס, זה מצווה חיובית. יש מצוות קיומיות, אם אני אגור כל החיים באוהל, אז אני לא צריך לבנות גג, אני לא צריך לבנות, לא צריך לעשות מעקה לגג שלי, כי אין לי גג, כי אני גר באוהל. אני לא צריך לעשות, לבנות בית כדי לעשות מעקה. זה חלוקה ברורה, ידועה. לגבי מצווה ציצית, הדברים הם לכאורה קצת מורכבים, כמו שראינו פה במקורות, שמצד אחד הרמב״ם נגיד מגדיר ואומר, אין אדם מחויב לקנות לו תלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בציצית. הרי לכאורה המצווה היא שאם יש לך, תעטפת, אם הבגד שלך הוא כזה, הבגד שלך הוא כזה, אתה צריך לשים לו ציצית. אבל אם אני כמו אותו אחד שגר באוהל, אולי אני כל החיים, אני יודע מה, אסתובב עם, כל אחד ידמיין עם איזה בגדים הוא בא לו להסתובב, אז בכלל לא, אין לי בכלל דבר כזה, אין לי דבר כזה, אז אני גם לא חייב במצווה. זה לכאורה ההסתכלות הבסיסית, הפשוטה, על המצווה הזאת. אבל אז אנחנו נתקלים במקורות, הכל פה ככה ברמב״ם, שמראים לנו שלכאורה המצווה היא כן חיובית. איפה אנחנו רואים את זה? אז משני כיוונים. כיוון אחד זה שהרמב״ם בסוף מצוות עשה, הרמב״ם כותב, נקרוא פה את הדברים במקור 2, יש לו שם כמה חלוקות, כדאי, באופן כללי, כדאי, זה לא ארוך וכדאי לראות את זה, הוא מונה את המצוות ואז יש לו מין סיכום כזה של כמה סוגי הגדרות של מצוות. בתוך הסיכום הזה אז הוא אומר שמהם יש מצוות שמתחייבות בהכרח בכל זמן ובכל מקום ובאיזה עניין שיהיה, כגון ציצית ותפילין ושבת, ונקראו המצוות האלה מצוות הכרחיות, מתחייבות לכל איש מישראל שהגיע לפרקו. פה ממש הרמב״ם כולל ציצית יחד עם תפילין ושבת, שאלה הם מצוות הכרחיות. בהלכות שבועות, שזה כבר משהו הלכתי, עוד אפשר לומר, עוד יותר אפשר לומר מחייב או מוגדר, יש שם בהלכות שבועות, הרמב״ם אומר ששבועת שווא נחלקת לארבע סוגים, ארבע מחלוקות, הכוונה היא לארבע סוגים, ואז בהמשך שם, בהלכה ו', הרמב״ם אומר, פה מקור 3, שלישית, החלוקה השלישית, שנשבע לבטל את המצווה, כגון, שנשבע שלא יתעטף בציצית, שלא ילבש תפילין, שלא יישב בסוכה בחג הסוכות, לא יאכל מצה, וכן כל כיוצא בזה. אז יש פה, זה נקרא שבועת שווא. למה זה נקרא שבועת שווא? זה עכשיו לא, הנושא שלנו זה לא שבועות, אבל רק בשביל להבין בצורה פשוטה את הסיטואציה. למה הדבר הזה נקרא שבועת שווא? כיוון שזה שבועה שהיא לא, מה שנקרא, היא לא מתחילה. כלומר, זה לא, אין דבר כזה. אתה מחויב מהתורה להניח תפילין. אתה מחויב מהתורה, לכאורה, לפי זה, גם להתעטף בציצית. ואם אתה נשבע עכשיו שלא תניח תפילין ולא תתעטף בציצית, זה לא, השבועה לא חלה, כי זה שבועה סתם, זה, זה, זה נקרא שבועת שווא. לענייננו, כיוון שזה לא הנושא שלנו שבועות, מה שרואים פה עוד פעם, שציצית היא בתוך הרשימה של תפילין, של סוכה, של מצה, שכל הדברים האלה הם ודאי מצוות הכרחיות, מצוות חיוביות, כמו שהגדרנו. כן, אפשר לראות את זה גם בעוד הלכה, ככה רק בשביל ככה לחזק את העניין, לראות שברמב״ם זה משהו כבר די שיטתי. בעוד הלכה בהלכות שבועות, הרמב״ם אומר, נשבע שיניח תפילין היום או לא יניח, שניתתף בציצית או לא ניתתף, הרי זה שבועת ביטוי לשעבר, שזה מגיד דבר שנעשה ולא נשבע על המצווה, לא לקיימה ולא לבטלה. עוד פעם, הלכות שבועות, בלי להיכנס לעומק העניין, אבל מה שברור שרואים פה עוד פעם, שמבחינת הרמב״ם, ההקשר של שבועות זה שפשוט אם אדם אומר אחורה, אומר, הוא נשבע שהוא הניח תפילין היום, או שהוא לא הניח תפילין היום, אז הדבר הזה, וציצית אותו הדבר, הדבר הזה מבחינת הלכות שבועות, הוא שייך לשבועה שנקראת שבועת ביטוי לשעבר. ולמה? כי זה מגיד דבר שנעשה, ולא נשבע על המצווה, לא לקיימה ולא לבטלה. זאת אומרת, קודם כל זה שייך, פה מה שהרמב״ם אומר, זה בכלל לא שייך לנושא של אדם שנשבע לקיים את המצווה או לבטל את המצווה, כיוון שהוא פשוט מספר מה הוא עשה. כלומר, זה כמו שאדם מספר, אכלתי, לא אכלתי, ישנתי, לא ישנתי, אותו דבר אדם מספר, הנחתי תפילין, לא הנחתי. לענייננו, כל זה סוגריים, זה לא חשוב, כי זה לא הנושא. אבל מה עוד פעם רואים? רואים שציצית, זה כמו תפילין. שאם זה היה, כן? אם זה היה, כן, שבועה לקיים את המצווה, אז זה היה שבועה לקיים את המצווה, או לבטל את המצווה. זה לא שייך בכלל, כי זה בכלל שבועת ביטוי. אבל עוד פעם, ציצית יחד עם תפילין. קיצור, כל מה שראינו פה, זה שלמעשה, הרמב״ם, ברוב המקורות שלו, למעט המקור הראשון, ששם הוא אומר שזה לא הכרחי, כל המצוות, בכל המקומות האחרים, הרמב״ם בעצם מכניס את ציצית יחד עם תפילין. ולכן זה מחייב פה איזושהי הבנה, איזושהי הגדרה לעניין. אז מה שיכול, כן. רגע, על איזה מקורות מהרמב״ם אתה מדבר? גם אם אני אלך איתך, מה תגיד על הלכות שבועות? כלומר, אני גם אמרתי קודם שגם אם רוצים לא להתעקש על המקור הזה בגלל שהוא לא מקור כאילו במשנה תורה, אלא הוא כאילו יותר כללי כזה, אבל ביד החזקה אתה רואה שהוא כל הזמן מצמיד את ציצית לתפילין. אז אם אלה, גם פה כשהוא אומר מצווה הכרחית, בעצם זה בדומה לתפילין. אז אם זה דומה לתפילין, זה אומר שאתה צריך, אתה צריך שיהיה לך, זה משהו שהוא, אז לכן זה מחייב איזשהו, ככה איזה חידוד, איזשהו הגדרה, מה בדיוק קורה פה. אז מה שיכול אולי ככה לתת לנו כיוון של הבנה בעניין, זה מקרה מעניין ששאלה שנשאל התשבץ בבשות שלו, ומתוך התשובה שלו אפשר אולי לקבל איזו הגדרה שיכולה לעזור לנו גם לעניין של מצוות תפילין. מה היה הסיפור פה? שוב, בקצרה, כדי לא להתפזר מהנושא שלנו, אבל בכל זאת מעניין. אז הבאנו פה ככה גם את השאלה ואחר כך את המילים של התשבץ בלשונו. התשבץ נשאל על אחד שנשבע שלא יפטור יבימתו. ודעת השואל הייתה שהנשבע שלא לייבם או שלא לחלוץ, שהשבועה חלה עליו, ואינו נקרא נשבע לבטל המצווה. למה? שכן, אם נשבע שלא ייבם, הרי אפשר לא חליצה, ואם נשבע שלא יחלוץ, הרי אפשר לא ייבום. תראו דבר מעניין, אחד שאלת שעת בית, אתם מכירים את ההוא ששואל שאלה וגם אומר את התשובה כבר לפי דעתו? יש כבר, יש כאלה, אבל זה בסדר, זה ככה, זה בגדולי ישראל. אחד שואל את התשבץ, אומר לו, תשמע, מה הדין באחד, שכן לא מזמן דף יומי, סיימנו מסכת יבמות, ככה סיימנו, טעמנו מסכת יבמות, אחד לא עלינו, נפטר אחיו, נפלה לו האישה ליבום, והוא נשבע שהוא לא ייבם אותה. עכשיו, לכאורה זה נשבע לבטל את המצווה, והכלל אומר שנשבע לבטל את המצווה, המצווה לא חלה. אבל אמר השואל לתשבץ, אומר לו, תשמע, אני חושב שהמצווה כן חלה עליו. המשמעות היא שאם זה חל עליו, שבאמת הוא לא ייבם אותה. כי הוא נשבע שהוא לא ייבם, והוא באמת לא ייבם. למה המצווה חלה? אמר השואל. כי, הרי אנחנו יודעים, שיש מצוות חליצה, מצוות ייבום. יש פה כאילו בעצם איזה מין אפשרות כזאת ל... אני לא רוצה להגיד לשחק, אלא המצווה היא לייבם, אבל אם מכל מיני סיבות הוא לא רוצה ולא זה ולא זה, אז יש דרך חלופית, יש חליצה. כיוון שיש דרך חלופית, אז אומר השואל, אז אם ככה, המצווה חלה, למה? כי באמת, לא, אם היה רק מצווה לייבם, והוא נשבע לא לייבם, אז מה פתאום? הוא לא יכול לבטל את המצווה. אבל כיוון שיש אפשרות לחלוץ, אז בעצם מראש, כאילו, זה לא מוחלט כזה שהוא נשבע לבטל את המצווה, כי גם היה יכול לחלוץ. ואם הוא היה יכול לחלוץ, אז בעצם אין מצוות ייבום. זאת אומרת, המצוות ייבום היא לא כזאת שעומדת פה לבד, וזה חל עליה, וכיוון שכן, אז באמת זה יכול לתפוס. כי זה לא נקרא, ככה אמר השואל. ענה לו התשבץ שזה לא נכון. ענה לו התשבץ שזה לא נכון הדבר הזה. ככה בוא נקרא כמה שורות, בעיקר את המסקנה שלו, כי שוב, לא המקום עכשיו להיכנס, סוגיה מעניינת שם, התשובה ארוכה, לא ניכנס לכל העניין. אומר התשבץ ככה, ולכאורה נראה, שאם נשבע שלא ייבם, דלא חלה עלי שבועה, דמושבע ועומדו. קודם כל תשימו לב למשפט הראשון, כן? מי שרוצה לשאול את עצמו, התשבץ מסכים עם השואל או חולק על השואל, ברור שהוא חולק. הוא אומר לו, לא, הוא נשבע לבטל את המצווה ולכן המצווה לא חלה. למה? כי הוא מושבע ועומד מהר סיני למצוות ייבום. אבל אז הוא מסביר את עצמו, התשבץ, ואפשר לדמות את זה, למי שנשבע שלא יתאום כלום ביום טוב לרבי אליעזר. זה סביר עלי או כולו להשם או כולו לכם. אומרים לנו בביצה, דלדידי שמחת יום טוב רשותי. כלומר, הוא יכול לבחור לאכול, הוא יכול לבחור ללמוד כל היום. אפילו אחי, משמע שהנשבע שלא יתאום כלום, הווה נשבע לבטל את המצווה. שימו לב, לרבי אליעזר יש לו מפלט. הוא יכול כל היום בדברים הגשמיים, באוכל וזה, והוא יכול בדברים רוחניים. אז לכאורה יש מפלט, כלומר יש לו מוצא אחר, הוא יכול, ובכל זאת אומר התשבט, וזה הוא אומר כאילו כדבר פשוט, לא נכנס לזה עכשיו, שאם אדם ישבע שהוא לא אוכל כלום ביום טוב, הוא נשבע לבטל את המצווה. למרות שלכאורה, לרבי אליעזר, יש לך אופציה באמת לא לאכול. אך ענה מגבי מצוות יבמים, אף על גב דמצוותי מן המובחר ליבם, כיוון די לא בא אליי בו מרמי עלי מצוות חליצה, לא מקרה הרעה דרשות, ולא חלה עלי שבוע, אלא ודאי לא אומרים את זה, כן? את זה לא אומרים, אלא ודאי. שימו לב למשפט האחרון, כל שיש בעשיית הדבר, כשעושהו מצווה, אף אגב דמצי פטר נפשי מינה, הווה נשבע לבטל את המצווה. משפט הזה הוא נראה לי משפט מאוד מאוד משמעותי, ועקרוני שנראה שאפשר לקחת אותו ולהשתמש בו, לעזר בו גם להבנה במה שקורה פה בציצית. כי מה אומר התשבץ? אני חוזר שוב על המשפט הזה. כל דבר שיש בעשיית הדבר כשעושהו מצווה, אף אגב דמצי פטר נפשי מינה, הווה נשבע לבטל את המצווה. אני הייתי קורא לזה, ככה במילים שלנו, הייתי קורא לזה רוח התורה. מהי רוח התורה? רוח התורה זה שאדם ייבם. רוח התורה היא שאדם יעשה ייבום. מצוות ייבום היא מצווה גדולה ועצומה, ונדבר עכשיו על מה שיש עליה בזוהר ובמקובלי, וזה מצווה גדולה ועצומה. נכון, יש בסיטואציות מסוימות, יש אפשרות לא לקיים את המצווה הזאת, ויש דבר כזה שנקרא חליצה. אומר התשבץ, בוא תסתכל מה הכיוון של התורה. האם הכיוון של התורה זה מראש כזה, אומרים לך, שמה, אתה רוצה תייבא, אתה לא רוצה תחלות, לא. אומר, זה לא ככה. אני רוצה, אני התורה, אני רוצה שתייבא. יש איזה מציאות שבה גם תוכל לא לייבא. אם זה ככה, אומר התשבץ, אז מי שנשבע שהוא לא ייבא, הוא נשבע לבטל את המצווה. תכלס הוא נשבע לבטל את המצווה, וזה לא נכון מה שאמר השואל, שהאלטרנטיבה הזאת, האפשרות לאלטרנטיבה, היא פותרת, היא כבר מגדירה את זה, שהוא לא נשבע לבטל את המצווה. על זה הדרך, אז יש מקום לבוא ולומר, שגם בציצית בעצם זה אותו הדבר. זאת אומרת, באמת התורה, הרצון שלה זה שאתה תהיה עם ציצית. עכשיו, האופן של המצווה הוא כזה, שככה התורה הגדירה, שבשביל שזה יתקיים, צריך איזשהו בגד מסוים, בהגדרה מסוימת, ואז חייבים במצווה. ונכון, נכון, שאם במציאות אתה בסוף היא כזאת, שאיכשהו אין לך בגד כזה. אגב, זה די ברור, תראו פה בהגאות מימוניות, הבאתי פה במקור שבע. כן, מקור שבע, יש הגאות מימוניות ממש בסוף הלכות ציצית, ממש ההגאה האחרונה או לפני האחרונה שם. הוא אומר ככה, אי עובדה דמלאכה אשכחה לרב קטינה. אתם עוד לא הגעתם לזה, אלא אם כן מישהו בבקיאות כבר רץ קדימה, אבל סביר להניח שעוד לא. בדף מ"א יש סיפור שם בגמרא, שרב מלאכה מצא את רב קטינה, והוא כזה ראה אותו בלי ציצית, והוא כזה ירד, סוג של ירד עליו כזה, הוא אמר לו משהו כזה ככה, סדינה בסיטווה וזה בקיץ, בקיצור, מה הוא אמר לו? אמר לו, אני רואה שאתה כל פעם הולך עם איזה בגד שלא צריך ציצית, בקיץ אתה הולך עם בגד כזה, בסתיו אתה הולך עם בגד כזה, תכלס בסוף, אתה פטור מציצית. ואז הוא שואל אותו, מה, אנשיתו העשה? כלומר, האם האנשים על ביטול מצוות הזה? מה, כאילו, מילים אחרות, מה אתה רוצה ממני? כאילו, זה הרי מצוות עשה, שהיא לא באמת מצווה, אלא אם יהיה לך וזה, אז יש את המצווה. ואני, אין לי, אז מה אתה רוצה? אז הוא עונה לו, בעידן ריתך אנשינה. ככה אומר לו רב מלאכה, אומר לו, כן, בעידן ריתך, אתה עלול גם להיענש על זה, הגאות מימוניות מביא על זה, משמע שבית דין שמעלה מאנשין, כדאמר לה בעידן ריתך מאנשינן, פירש רי, דהיינו דווקא בימיהם שהיו רגילים ממושה ארבע כנפות, אף בלא שום מצווה, ולפיכך היו רואים להיענש, אנו אין רגילים בכך, אלא אם כן בשנו אדם למצווה. זאת אומרת, מה בעצם היה, נקרא לזה במקור, בשורש, מה היה הסיפור? הסיפור היה שבעיקרון, אלה הבגדים, הבגדים האלה היו, כלומר, בשביל להיפטר מהמצווה, אז אדם היה צריך ללבוש איזה בגד אחר, כן? כלומר, יש לו איזה מוצא, כן? זה כמו שהוא יכול לחלוץ, להבדיל, כן? על אותו עיקרון, זאת אומרת, בסדר, אף אחד לא יכול להכריח אותו איזה בגד ללבוש, יכול ללבוש בגד אחר. אבל תכלס, כאילו, הבגד הנורמלי שהולכים הוא כזה שמחייב ציצית. זאת אומרת, מה אתה מבין שמה הראש של התורה? רגע, הגאות מימוניות אומר, נכון, הבגדים קצת השתנו, אבל הראש של התורה לא השתנה. הראש של התורה לא השתנה. ומה הראש של התורה? הראש של התורה זה כמו שלמדנו בזמן קיץ, נדמה לי ששם זה הייתה הגמרא הזאת שאמרה שמי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מובטח לו שלא יחטא, וזה מראה על ארבע קומות שיש בתוך האדם. יש את המוח, יש את הגוף, יש את הבגד ויש את הבית. יש בעצם לאדם סוג של ארבע קומות כאלה שהן עוטפות אותו, גם פיזית וגם רוחנית. בקיצור, התורה, גם הרמב״ם כותב, לעולם יהיה אדם, כמקור שמונה, לעולם יהיה אדם זהיר מצווה ציצית, שהרי הכתוב שקלה כנגד כל המצוות, ראיתם אותו, שרתם כל מצוות השם. כלומר, אנחנו, יש עניין. התורה רוצה, זה רוח התורה, והחידוש הוא, אם סכם את החלק הזה, החידוש הוא, וזה מה שראינו בכל ההלכות ברמב״ם, שבסוף, תראו אגב גם במקור 6, לסיכום העניין, שוב באותו מקור, בסוף מצוות העשה, הרמב״ם כותב, תמצא המצוות ההכרחיות 60, ובתנאי, שיהיה האיש שאמרנו באלו ה-60, מצוות הכרחיות, שיהיה עניינו כעניין שרוב בני אדם בו, והוא שהוא יהיה עומד בבית, במדינה, ויוכל מאכלים, הלחם והבשר, ויעשה סחורה, ויישא אישה, ויוליד בנים. כלומר, מה ההגדרה של מצוות הכרחיות? וזה רון גם בשביל השאלה שלך. ההגדרה של מצוות הכרחיות זה המצוות שאם אתה אדם נורמלי, חי רגיל, כמו שבני אדם חיים, אתה תתחייב במצוות האלה. ממילא, בתוך ההגדרה הזאת, אנשים נורמליים מתלבשים, הולכים עם בגדים, יכול ללכת גם ערום. יש שבטים באפריקה שהולכים עם איזה עלי תאנה כזה, ובזה הם... בזה הם מסתפקים, אבל הם לא, כנראה שאי אפשר להגדיר אותם חברת בני אדם הרגילה, המקובלת והנורמלית. החברה המקובלת והנורמלית היא כזאת, שככה חיים, ומתלבשים בבגדים, והבגדים הם כאלה שהם חייבים בציצית, וזה אומר שזה כבר בעצם, בתכלס, הרמב״ם מגדיר את זה כמצווה הכרחית. נכון, במקור הראשון הרמב״ם אמר, אף על פי שאין אדם מחויב, לקנות לו תלית ולהתעטף בה כדי שיצא ציצית, אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה הזאת. ובעצם פה הרמב״ם כותב את הדברים במפורש. כלומר, אומר, נכון, אם כאילו, תשאל אותי, תכלס, כאילו, אם אני ממש חייב וזאת ההגדרה, לא יכול להגיד את זה, כי זה לא נכון. כי בסוף, אם אני בכל זאת אוהב בגדים אחרים, אין לי אפשרות, אין לי... בסדר, אז אני לא אוהב, אני לא... לא חייב במובן המוחלט, אבל בתכלס זה 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 אותו דבר. בתכלס, בפועל, כמו שראינו בכל ההלכות האחרות, בהלכות שבועות, ובסוף מצוות עשה, בסוף זה נחשב חלק מהדברים ההכרחיים. זה רצון התורה, זה הכיוון של התורה, ולכן זה בעצם הופך את זה כמי שנשבע לבטל את זה, הוא נשבע לבטל מצווה, כיוון שהוא הולך נגד הראש של התורה, נגד הרצון של התורה, ולכן אני חושב שזה דבר, זה דבר מעניין, זה דבר חשוב, כי אפשר ללמוד פה על הנושא הזה של מה שנקרא להבדיל בכיוון ההפוך, קוראים לזה נבל ברשות התורה, כן? שאם אדם יכול לנצל איזשהו סוג של פרצה ולעשות משהו שהוא לא עובר על שום הלכה, כשהוא עושה את זה כביכול יבש על יבש, הוא לא עובר שום הלכה, אבל ברור לנו שזה לא הראש של התורה. זה לא מה שהתורה רוצה, אפשר לאכול כל היום מאדרין, כשר, גלט, הכל 100%, וכל היום להתעסק עם אוכל או עם דברים אחרים, זה ברור שזה לא רצון התורה, למרות שאין שום איסור מפורש לעשות את זה. הדברים ידועים, רמב"ן על התורה, בכמה מקומות וכו'. אז גם לכיוון ההפוך, יש פה, אני חושב שיש פה איזה לימוד גדול, בכלל, לא רק על ציצית, שצריך בסוף להסתכל על התורה לא בצורה יבשה, מה בדיוק חייבים, מה בדיוק זה, מה בדיוק זה. צריך להסתכל על הכיוון, צריך להסתכל על המגמה, לאיפה המגמה הולכת, ולא כביכול לנצל את הסוג של פרצה או דרך שאפילו אולי נגיד שהלכתית היא נכונה, שאפשר לא לעשות. כי השאלה היא מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיפטר, אנחנו רוצים שלא לעשות, או שאנחנו רוצים להסתכל מה כן התורה רוצה שנעשה. ככה לכאורה נראה כלפי הדבר הזה. פה ההזדמנות טיפה לשתות מים, ואם יש איזה דברים, כן. נכון, אבל במצוות ההכרחיות זה כבר לא על שבועה. מה? כן, שזה... נכון, כלומר, זה קצת פחות מוחלט, אם כי בכל זאת הוא אומר מצוות הכרחיות ושם את זה בתוך הרשימה. אבל קודם כל אני מקבל ש... קודם כל אני מקבל את ההערה שנשבע לבטל, זה הרבה יותר חמור מאשר זה, כי פה בעצם זה בדיוק הנקודה הזאת של מישהו שאומר, אני מבחינתי... זה לא קיים, אני לא רוצה לקיים את זה, ואז באמת זה נכון. נכון, חשבתי על זה, מה זה חשבתי? זה ברור, רמב״ם כותב, כאילו, אין ראוי לאדם חסיד. השאלה היא גם ההגדרה של חסיד. זאת אומרת, האם חסיד זה משהו ככה, באמת איזושהי מידת חסידות מאוד מיוחדת, או הכוונה היא אדם שרוצה לעשות רצון השם, כמו שצריך. זה מזכיר לי את המסיעת ישרים, עכשיו כשאתה שואל, מסיעת ישרים שם בפרק על החסידות, אז הוא אומר שהחסיד, הוא לא מסתכל רק על העצם החיוב בצורה יבשה, אלא הוא תמיד מנסה לחשוב, יש לו איזה משל שם על, זוכרים את זה, לא תמיד מגיעים לשם, פרק י"ח או משהו כזה, שהוא אומר שנתן משל מההורים. אם אדם אוהב את ההורים שלו, אז הוא לא עושה רק מה שהם, אתה יודע, האבא מבקש, תשטוף כלים, תוריד את הזבל. אלא הוא רוצה לעשות נחת רוח, הוא רוצה לעשות נחת רוח להורים, והוא עושה גם דברים שהם לא ביקשו. הוא גם איזה שם איזה ספונג'ה קטנה על הרצפה, כי הוא יודע שזה ישמח את ההורים שהם יחזרו מהעבודה והבית יהיה נקי. אז המציאת ישרים אומר על אותו דבר, אדם שהוא אוהב את השם, אז הוא לא עושה רק על יבש, אלא הוא מנסה להסתכל גם צעד קדימה. ככה שיכול להיות שגם חסיד, זה הדרבה, זה העניין. זאת אומרת, יש לך את הפתח כאילו היבש, אבל אתה רוצה לעשות רצון השם, ולכן אתה עושה, אבל אני מקבל שבנשבע זה הרבה יותר ברור וחזק. כן. כן, עוד... כן, נראה. לא, אבל... לא, יש רשות ויש ייבום וחליצה. ייבום וחליצה זה לא רשות. ייבום וחליצה זה יש מצוות ייבום, ויש דרך לא לקיים מצוות ייבום על ידי איזושהי מצווה אחרת או משהו כזה. זאת אומרת, הוא לקח מפה את ה... זאת אומרת, אנחנו לוקחים פה את העיקרון. הוא אמר שזה נקרא לקיים, נשבע לבטל את המצווה, גם כשהמצווה יש דרך כאילו לא לקיים אותה. נקרא לזה ככה. יש דרך... נקרא לזה לעקוף אותה, או לא לקיים אותה. אז זה דברים אחרים. פה זה במקום ייבום, זה יהיה חליצה. אצלנו זה פשוט יהיה ללבוש בגד אחר, ואז פשוט לא תתקיים המצווה. זאת אומרת, יש דרך להיפטר, ובכל זאת מי שנשבע לבטל, הוא מבטל. כי השואל אמר, רגע, אם יש דרך, כאילו דרך מוצא, זה כבר לא נקרא לבטל את נשבע לבטל את המצווה, כי זה לא מצווה שהיא לא הכרחית, יש גם... יש דרך, כאילו, לעקוף אותה, או נקרא לזה ככה. אז מזה יש לכאורה זה עיקרון שאפשר לקחת אותו אלינו, כי זה בעצם מה שקורה פה. אתה יכול לא לקיים, ואם אתה נשבע שלא לקיים את זה, אז זה נראה שזה... אתה נשבע נגד הראש של התורה, נגד הכיוון של התורה, שהיא כן רוצה שתקיים, למרות שהיא עצמה נתנה איזה פתח, שאם יש לך בגד אחר, אתה לא חייב. כן. בסדר, עוד דברים, שמעון?
למה דווקא ללכת לפי
הלכות שבועות?
למה ללכת דווקא לפי הלכות שבועות? אם יש את הלכות ציפור?
ציצית, שזה בסופו של דבר מה שקובע.
לא, רגע, רגע, חבר'ה, תקשיבו, עכשיו זה משהו חשוב, אני אשים עליו שתי דקות. הוא אומר, שמעון, למה צריך ללכת עם הלכות שבועות שהן לא בדיוק מתעסקות עם ישירות בנושא ציצית, ולא ללכת עם הלכות ציצית, שזה עוסק בהלכות ציצית. אז זה, ברמב״ם אין מצב בכלל לשאול שאלה כזאת. כי הרמב״ם כותב בהקדמה שלו למשנה תורה, שבכל הספר שלו הוא הכל כלול, הכל קשור, הוא יפסוק לפעמים משהו מ-10 סוגיות שונות בשס, אין דבר כזה, התורה היא אחת, בכלל, זה נכון אצל כל אחד, אבל ברמב״ם זה פי כמה, התורה היא אחת, ואם בהלכות שבועות זה נראה לך שציצית היא מצווה כזאת, אז היא כזאת, הוא מכניס את זה יחד עם תפילין, כאילו היא מצווה הכרחית. אתה לא יכול, לא, זה הלכות שבועות. מה זאת אומרת הלכות שבועות? הוא היה יכול להביא 1,000 דוגמאות אחרות, כמו שיש סוכה ויש מצה ויש זה. למה דווקא להביא ציצית? הוא הביא ציצית. זאת אומרת שהוא רואה ציצית, אולי אפילו דווקא, הוא רוצה להגיד לך ציצית, זה כמו תפילין. אתה לא יכול, אין מה לעשות. זה, כן, בנצי. כן. טוב, קודם כל, כן, קודם כל זה שאלה, מה שבנצי שואל למי שלא שמע שם באגף ההוא, שאלה לנסות להבין את ה, נקרא לזה את הרציונל של התורה, שבציצית זה מין מצווה כזאת שמצד אחד היא, כמו שאמרנו, היא הכרחית, מצד שני, היא כן נתנה את הפתח שבסוף יש גם אפשרות לא לקיים אותה. למה זה לא, למה לא עשו את זה על תפילין, על עולם יש מצוות אחרות שהן לחלוטין באמת קיומיות, רק אם יהיה לי אז אני חייב, פה זה משהו כזה באמצע, סתם עולה לי ככה ממש במבט ראשון, אבל צריך לחשוב על זה יותר, שאולי באמת יש פה משהו בבגד, יש משהו שהוא באמצע, זאת אומרת תפילין הם ממש על הגוף של האדם, מה שקשור ממש לגוף של האדם אי אפשר להתפשר איתו, זאת אומרת זה ממש כאילו הקדושה, קדושת הגוף הישראלי, כמו שכתוב הזה, מי שלא מניח תפילין, וזה משהו שאי אפשר לתת אותו כאילו לזה. מזוזה, אמרתי, אדם כל החיים יגור באוהל, הוא לא חייב במזוזה, זאת אומרת זה כבר איזושהי מעטפת, באמת בית זה מעטפת, זה לא, זה לכאורה הכרחי, בצורה טבעית, אבל אפשר גם בלי זה, היו בטח בזמנם היו חיים כל מיני, בכל מיני צורות, זה לא, והבגד אולי הוא באמת משהו כזה באמצע, הבגד הוא מצד אחד לבוש של האדם, הוא חלק ממנו, אולי הבגד בכלל לא היה בהתחלה, כשהאדם הראשון לפני שהוא חטא, בכלל לא היה בגד, אחר כך פתאום נהיה בגד, אז בגד הוא אולי איזה משהו באמצע כזה, ולכן אולי גם בבגד גם פוגשים את האמצע הזה, שמצד אחד זה הכיוון, מצד שני הוא לא לגמרי הכרחי, כי באמת אפשר בלעדיו, עדיין כמו בית, אפשר בלעדיו. אי אפשר בלי הגוף, אי אפשר בלי הראש, אי אפשר בלי היד, ולכן גם אי אפשר בלי תפילי. אבל אפשר בלי, אז אולי בגלל זה, זה משהו כזה באמצע, אבל זה סתם כזה מחשבה ראשונית, לא, כן. טוב. אז עד כאן, הנושא הזה, ו עכשיו צריך ככה, ממש ככה, טיפה לסובב את הסוויץ', לא מי יודע מה, אנחנו עדיין בתוך ציצית והכל, אבל נושא אחר ככה כדי להספיק, חודש אלול, זמן קצר, ואחר כך יש גם את החגים, אז אמרתי, נעשה קצת מאמץ, להספיק עוד נושא קצר, שהוא חשוב ממש בבסיס של הגדרת מצוות ציצית, וחלק ממנו בעצם כבר ראינו בזמן הקודם, אז בגלל שיש פה כאלה שלא היו, אז אני אחזור על זה, נשתדל ככה בתמציתיות לחזור ולהגיע לנקודה שעוד לא ראינו, כי היא קשורה לציצית. כן. אז מה הסיפור? מה אנחנו, מה מעסיק אותנו פה בעניין הזה? אז ניתן רקע קצר שיעזור לנו ככה להבין ולהסביר את העניין. הכלל אומר, בצורה פשוטה, ככה אומר הרמב״ם, וזה מאוד גיוני ומתבקש, הכלל אומר ככה, כשאנחנו צריכים למנות את המצוות, שימו לב שמצווה ציצית בנויה מתחלת ולבן. בעזרת השם תהיה פה שיחה על נושא התחלת בעוד שבועיים, ואז אנחנו ככה נמצא את עצמנו מעמיקים בזה ככה קצת יותר, אבל ברוך השם רואים כבר היום ציציות עם תחלת, וצריך להיזכר איך הייתה המצווה ביסודה, ככה היא הייתה. יש חוטים מלבן, יש חוטים של תחלת, המצווה בנויה בעצם משני חלקים. שימו לב, זה לא משהו טכני, זה משהו מהותי, יש תחלת ויש לבן. והתחלת לא מעכבת הלבן, כן, הרמב״ם מביא, מצוות ציצית, זה מצווה אחת, ואז הוא אומר, אף על פי שהתחלת אינה מעכבת הלבן, והלבן לא מעכבת התחלת, אז אם ככה, אולי זה בכלל שתי מצוות, למה זה שתי מצוות? כי אם זה לא מעכב אחד את השני, אז אולי זה דבר שלא מעכב אחד את השני, זה נראה כאילו זה שתי מצוות, אומר הרמב״ם לא. מביא את הספרי, יכול שהם שתי מצוות, תחלת ולבן, תמוד לומר, והיה לכם מציצית, מצווה אחת ואינה שתיים. כלומר, זה בעצם הדבר שעליו אנחנו מדברים. האם דבר שלא מעכב אחד את השני, האם הוא מצווה אחת או שתי מצוות? אומר הרמב״ם, בציצית, למרות שהם לא מעכבות אחת השנייה, בכל זאת זה מצווה אחת ולא שתיים. בזמן קיץ ראינו, תפילין של יד, תפילין של ראש, הם שתי מצוות שלא מעכבות אחת השנייה, והם שתי מצוות. הם שתי מצוות. כי ברגע שזה לא מעכב, אז בעצם זה אומר שכל אחד פה עומד לעצמו, לכאורה. אבל רואים שזה לא מדויק, כי הנה ציצית, זה לא מעכב, ובכל זאת זה מצווה אחת. הרמב״ם מסביר את עצמו קצת יותר, במקור 2, בשורש יוד א', 14 שורשים של הרמב״ם לספר המצוות, שם הוא מסביר את התפיסת עולם שלו לגבי מניין המצוות. אומר הרמב״ם עוד פעם, העולה במחשבה שאחר שאלו החלקים, כל אחד מהם בלתי צריך לחברו, שיהיה כל אחד מצווה בפני עצמה. כמו שאמרו, התחלת לא מעכבת עליו, הבנת התחלת. והנה, היה אפשר לנו לומר שהבא ונתנת ימנו בשתי מצוות. לולי מה שמצאנו להם לשון מבואר במחילתא, ועוד פעם הוא מביא את זה, יכול שהם שתי מצוות, תחלת ולבן, תמוד לומר, והיה לכם לציצית, מצווה אחת היא, ואינה שתיים. הנה התבהר לך שאפילו החלקים שאינם מעכבים זה את זה, פעמים שהם יהיו מצווה אחת כשיהיה העניין אחד. כהבנה בציצית, למען תזכרו. אומר הרמב״ם, למה זה מצווה אחת ולא שתיים? כי צריך להסתכל מה המגמה של העניין? המגמה של הציצית כולה זה למען תזכרו ועשתם את כל מצוותיי ויתן קדושים אלוהיכם. התחלת והלבן שתיהם משמשות לאותה מטרה. אם הן משמשות לאותה מטרה ויש להם עניין אחד משותף, אז זה מצווה אחת למרות שהם לא מעכבים אחד את השני. עד כאן עיכול ראשון לפני שאנחנו עוברים לרמב"ן ואז לדיוק יותר של דברי הרמב״ם. בסדר? סיכום קצר, אומר הרמב״ם, תחלת ולבן, למרות שלא מעכבים אחד את השני, ואתה יכול לשים לבן, גם כשאין לך תחלת, המצווה מתקיימת, ואתה שם את מה שיש לך, בכל זאת, זה מצווה אחת ולא שתיים. למה? כי העניין שלהם אחד, העניין משותף, למען תזכרו וכו'. זה דברי הרמב״ם, חוזר על זה בהרבה מקומות, זה פשוט. אממה, שבר מחלוקתו הידוע והקבוע של הרמב״ם בהרבה דברים, אביהם של ישראל, הרמב״ן, קשה לו עם מה שאומר הרמב״ם. אומר הרמב״ן, מקור 3, אם הנראה לרב שראוי למנות חלקים שאינם מעכבים, כמניין החלקים, אל ישנה סברתו מפני הברייתא הזאת. תראו איזה סגנון יפה. אומר לרמב״ם ככה, אומר הרמב״ן, תחשבו כאילו הם מדברים בבית מדרש. אומר לו, אחי, תשמע, אם מבחינת הסברה נראה לך שכשהם שני חלקים שהם לא קשורים, לא מעכבים אחד את השני, הם צריכים להיות שתי מצוות, אתה יכול להישאר עם זה. אם זה נראה לך אמיתי, אתה יכול להישאר עם זה. אבל למה, הרי למה הרמב״ם לא נשאר עם זה? כי יש לו מקור תנאי מפורש בספרי, ששם כתוב, יכול שהם שתי מצוות, תמוד לומר מצווה אחת. אז הנה, זה מצווה אחת, הספרי אמר, אומר לו הרמב״ן, לא, יש לי הסבר מאוד פשוט לך למחילתא הזאת. אתם יודעים מה ההסבר? אומר הרמב״ן, נגיד לך בדיוק, כך פירושה, יכול שהם שתי מצוות, כלומר שלא יעקבו זה את זה, תלמוד לומר, והיה לכם נציצית, דמשמע שהיא מצווה אחת, שהתחלת מעכבת הלבן, והלבן מעכבת התחלת, והברייתא הזאת נשנית אליבא דרבי, דאמר במנחות, שמעכבים זה את זה. אומר הרמב״ן, יש לי בשבילך פתרון מאוד פשוט. אתה יודע מה הפתרון? הברייתא הזאת, לא הברייתא, הספרי הזה שהבאת, הוא נכון, אתה צודק, אבל הוא לא עולה הלכה. הוא הדעה של רבי, תלמוד, אומר ככה, יכול שהם שתי מצוות, זאת אומרת שהם לא מעכבים זה את זה, תלמוד לומר שהם מצווה אחת. מה זאת אומרת שהם מצווה אחת? הם מצווה אחת, ואז מה המשמעות של זה? שהם מעכבים זה את זה. כלומר, הרמב״ם אמר ככה, ברור לי שהם לא מעכבים זה את זה. ואז המחילתא שאלה, רגע, אז יכול שהם שתי מצוות? תלמוד לומר, הם מצווה אחת, למרות שהם לא מעכבים, מצווה אחת. אומר לו הרמב״ן, לא, זה לא כולי אלמה, זה לא מדרש כזה שכולם מסכימים איתו. זה רק למי שסובר שהם באמת מעכבים זה את זה, זה הכוונה מצווה אחת. מצווה אחת, שהם מעכבים זה את זה. יש דעה כזאת, יש דעה כזאת של רבי, שהתחלת והלבן מעכבים זה את זה. אז הספרי הזה הוא לפי הדעה הזאת, אבל זה לא, אבל זה לא אומר שזאת ההלכה. כלומר, בא הרמב״ן ואומר, אפשר להישאר עם הסברה, מה שחשבת, שכאשר הם מעכבים זה את זה, הם מצווה אחת, וכאשר הם לא מעכבים זה את זה, אז הם באמת שתי מצוות. זאת אומרת, מי שסובר שהתחלת והלבן לא מעכבים זה את זה, הוא באמת יגיד שבאמת זה שתי מצוות. כלומר, ככה אומר הרמב״ן. זאת מחלוקת, ואם זה מחלוקת, אז יכול להיות שאנחנו נפסוק. כמו מי שאומר שהתחלת לא מעכבת הלבן, וממילא זה שתי מצוות. אבל הרמב״ם לא אמר ככה. הרמב״ם אמר, גם למי שאומר שהתחלת והלבן לא מעכבים זה את זה, זה מצווה אחת ולא שתיים. כלומר, כולם מסכימים. הרמב״ם אומר, אין מחלוקת על זה שזאת מצווה אחת. יכול להיות שיש מחלוקת אם הם מעכבים או לא, אבל אין מחלוקת שזה מצווה אחת. כך אומר הרמב״ם, אבל כך אומר לו הרמב״ן. במקום נוסף, וזה ככה יוליך אותנו, יקרב אותנו לסוף, אני בלי שעון, איך אנחנו שימו אני משעה? 48. אז כמה דקות, בדיוק ככה, סיים את הדברים. תראו במקור 4, עוד פעם הרמב״ן, והתימה מן הרב. אם לדעת המחילתא הזו, התחלת והלבן אינם מעכבים זה את זה, אותה מחילתא שהרמב״ם מביא, שוב נזכיר אותה, מחילתא אומרת, התחלת לא מעכבת הלבן, הלבן לא מעכבת התחלת. יכול שהם שתי מצוות, תלמוד לומר, הם מצווה אחת. אומר הרמב״ן, אם המחילתא הזאת, התחלת והלבן אינם מעכבים זה את זה, לאיזה עניין שנו שם מצווה אחת ואינם שתי מצוות? וחיבה תנא הזה עכשיו, למנות 248 מצוות עשה, וללמדנו שלא נביא עניין ציצית בחשבוננו, אלא למצווה אחת, זה הדבר איננו ראוי לטעות בו. פה בעצם אנחנו מגיעים ככה אולי לנקודה העיקרית, כי הרמב"ן הקודם, בסוף, כאילו, לא יודע אם אני יכול לחוות דעה, אבל הוא לא משכנע מהבחינה הזאת, שהמחילתא באמת יותר נראית ככה דבר כללי, דבר שהוא דעת כולם, זה לא בגמרא שמביאים איזה מחלוקת, איזה דעה של מישהו מסוים. הרמב"ן הקודם, שנייה בוא נשים אותו בצד, הוא לא קריטי. אבל פה אומר הרמב"ן דבר מאוד מעניין ועקרוני. מה אומרת המחילתא לפי הרמב"ם? המחילתא אומרת ככה, תחלת והלבן לא מעכבים זה את זה. אומר המחילתא, יכול שהם שתי מצוות, כי הם לא מעכבים זה את זה, תלמוד לומר, הם מצווה אחת. אז מה זה אומר שהם מצווה אחת? שבתרי"ג מצוות מונים אותם כמצווה אחת. אומר הרמב"ן, אני לא מבין, מה? המכילתא, זה התפקיד שלה, לספר לנו כמה מצוות, הרי לכאורה מניין המצוות הוא מין משהו כזה, איך אני אגיד את זה בעדינות, זה לא איזה משהו הלכתי כזה קריטי, מצווה אחת, שתי מצוות, בסוף יש מצווה ציצית, ויש תחלת, ויש לבן, והכל טוב. עכשיו, אם בתרי"ג מצוות נמנה את זה שתיים, או נמנה את זה אחד, אז זה, על זה המכילתא מתאמצת? זה הסיפור? זה האנרגיות של המכילתא? זו שאלה טובה, כי באמת, באמת לכאורה הדבר הזה נכון. אז פה, ופה אני רוצה ככה להגיע ככה לנקודה העיקרית, מעבר לזה של הרמב״ם, זה חשוב מניין המצוות, ולא בשמיים להגיד שחז"ל התאמצו ודייקו והתעסקו עם מניין המצוות, אבל לא, אבל פה צריך להגיד לרמב״ם משהו אחר, ובעצם הרמב״ם בעצמו, מי שמדייק בלשונו, רואה שהוא עונה על זה. וזה תראו את מקור חמש, בזה אנחנו מסיימים. אומר הרמב״ם ככה, אף על פי שאין אחד מהם מעכב את חברו, אינם שתי מצוות, אלא מצוות עשה אחת. עכשיו תראו תוספת של הרמב״ם, שלכאורה נראית טיפה מיותרת. הלובש טלית שיש בה לבן, או תכלת, או שניהם כאחד, הרי קיים מצוות עשה אחת. אמרו חכמים, והיה לכם מציצית, מלמד ששניהם מצווה אחת. מה רוצה הרמב״ם במשפט הזה? לכאורה מה הוא הוסיף? הלובש טלית שיש בה לבן, או תכלת, או שניהם, הוא קיים מצוות עשה אחת. יש מקום לומר דבר מאוד פשוט. הרמב״ם בעצם הבין שבמכילתא הזאת יש אמירה גם הלכתית מאוד משמעותית. ומה היא? היה מקום לחשוב, כיוון שהתכלת והלבן הם מצווה אחת, ככה המכילתא אומר שהם מצווה אחת, לכאורה, אם אני יודע שאין לי תכלת, כמו ש... טוב, היום ברוך השם יש, אבל שהיינו צעירים, לא היה. או באיזשהו סיבה, יש תכלת בעולם, אבל לי אין תכלת. אני עכשיו הולך, מכניס את עצמי למצווה, כן? אני קונה בגד של ארבע כנפות. מכניס את עצמי למצווה, שאני יודע מראש, שמה? שאני לא יוכל לשים תכלת, זאת אומרת שאני הולך לקיים אותה, לכאורה מה? בצורה חסרה, זאת אומרת, המצווה בשלמותה היא תכלת ולבן. אני עכשיו קונה בגד, אולי עדיף שאני לא אקנה בכלל בגד, שאני בכלל לא אלבש בגד עם ארבע כנפות, ואני לא אכנס למצב שאני בעצם הולך לעשות מצווה שהיא לא שלמה. עדיף אולי שאני לא אעשה את המצווה בכלל. אומר הרמב״ם, לא. אתה תשים ציצית. אם יש לך את שניהם כאחד, כמו המצווה ביסודה, מצוין. ואם המציאות היא כזאת שאין לך אפשרות, ואתה עכשיו לובש רק את הלבן, קיום המצווה עם הלבן הוא קיום מצווה שלמה. קיימת את המצווה לגמרי. ואל תתחיל בכלל לחשוב על זה, שאולי בכלל אני לא אכנס לזה, כי אני בעצם כבר לא מקיים את המצווה בשלמותה. זאת אומרת, מבין הרמב״ם שכאשר המכילתא אמרה ככה, היא אמרה, התכלת לא מעכב את הלבן, הלבן לא מעכב את התכלת, יכול שהם שתי מצוות, כי הם לא מעכבים אחד את השני, תמוד לומר, הם מצווה אחת. כשאתה אומר מצווה אחת, הכוונה היא זה מצווה אחת, שכל אחד מהם בעצם יש לו חלק שלם ומלא במצווה הזאת. זאת אומרת, ברור שהמצווה בשלמותה היא, אם אפשר, שיהיה כמו שהתורה רצתה. אבל גם אם אין לי את האפשרות לעשות כמו שהתורה רצתה, אני לגמרי מקיים את המצווה כאשר אני מחייב את עצמי, כמו שאמרנו קודם, אני צריך, ראוי שאני מחייב את עצמי, אני מחייב את עצמי מראש בקיום מצווה שהיא לכאורה לא שלמה, כי אין לי את התכלת. אומר לך הרמב״ם, לא, המצווה היא שלמה, זה מצווה אחת. זה שזה מצווה אחת, זה אומר שהמצווה מתקיימת, וזה לא מעכב. זה לא מעכב, זאת אומרת, כל אחד בלי השני, לא מעכב אותו מזה שכשהוא מקיים אותו עם המין הזה שיש לו, הוא מקיים מצווה מלאה. זאת אומרת, נסכם את הדברים. מה ראינו פה? ראינו את הרמב״ם, שאומר עיקרון שהוא הולך איתו חזק לאורך כל הדרך. ששתי מצוות שלא מעכבות זו את זו, לפעמים הם יהיו שתי מצוות, ולפעמים הם יהיו מצווה אחת. זה לא דבר ברור, וזה נושא מעניין בפני עצמו, לא ניכנס אליו. במקרה שלנו של ציצית, התחלת והלבן לא מעכבות זו את זו, ובכל זאת הם מצווה אחת. הראיה היא מהמחילתא, כי זה כתוב שם במפורש. והרמב״ם מבין שהמקור הזה של המחילתא, הספרי, הוא מקור כללי שחייבים, הוא לא משהו שנתון במחלוקת, אלא זה, ככה חז"ל רואים דעת הרמב״ם את המצווה הזאת. אז נפקמינה הראשונה למניין תרי"ג מצוות, שזה מצווה אחת ולא שתיים. אבל זה לא רק הנפקמינה הזאת. זה נפקמינה נוספת שהיא עונה על השאלה של הרמב״ן. הרמב״ן שאל את הרמב״ם, תגיד, מה, הספרי מתעסק עם עניין המצוות, הוא מגדיר לי פה מצווה אחת, שתיים, מה, זה לא עניינו, מה, זה לא עכשיו הראשונים שהם מוני מצוות, מה זה הסיפור? אומר לך הרמב״ם, יענה הרמב״ם לרמב״ן, זה לא רק מניין מצוות, אלא המחילתא או הספרי אומרות לך, התחלת והלבן לא מעכבות זו את זו, האם היית חושב, רגע, אז אולי הם שתי מצוות? לא, הם מצווה אחת, שהמצווה האחת הזאת מתקיימת בשלוש אפשרויות. יש לה אפשרויות שונות להתקיים. הצד האופטימלי הוא כמובן כמו שהתורה רוצה, לבן, עם תחלת, יש לזה משמעויות גדולות, הרקיע, תחלת, הכל טוב. אבל אם אין, עדיין זה מצווה אחת שמתקיימת בשלמותה למרות שאין לי את התחלת. כי התחלת והלבן לא מעכבים זה את זה. כלומר, פה צריך קצת דקות המחשבה, איך מצווה יכולה להיות יותר שלמה ומלאה, כשהיא כמובן נעשית כמו המצד האופטימלי שהתורה רוצה שיתקיים, ועדיין, גם אם אין לי, זה עדיין מתקיים בשלמותו. איש היה לו איזה איסורי מצפון עד היום, שאם הוא בלי תחלת, היום כבר שאלה אחרת, יש את התחלת, אז כבר צריכים להיכנס לשאלה, למה אתה לא שם תחלת? זה באמת, באמת שאלה. שצריך להתבונן בה. אני רק בגלל שאני מכוח ההרגל, אני צריך להיכנס לזה לעומק ולשאול את עצמי למה אני לא שם. באמת לא יודע אם אני יש לי מספיק תשובות טובות לעצמי. אבל אתם צעירים, יותר קל לכם לשנות דברים בחיים, אז אתם צריכים כבר, כולנו צעירים, אבל אתם עוד יותר, אז יותר קל לכם. על כל פנים, אם יש לך איזה, קצת איזה מצפון כזה, מה, בכל זאת, לא יודע, אני לא שלם, משהו, אם התחלת, אולי מצווה שלי לא שלמה, לא נראה שתהיה רגוע, אבל אם החלטת ככה, אם בחרת ככה, אם אתה בינתיים ככה, זה בסדר. המצווה שלך שלמה, מלאה, היא מצווה אחת, שזה לא מעכב. זאת אומרת, יש פה גם, בסופו של דבר, יש פה גם עניין הלכתי, ולא רק עניין של מניין מצוות, אלא הבנה בהגדרת המצווה, איך היא נבנית. בשורה התחתונה, התחלת והלבן הם מצווה אחת, כי הם מכוונות לדבר אחד, לעניין אחד. בזמנו ראינו שבתפילין יש איזה משהו מורכב, למרות ששניהם תפילין, אבל הראש והיד יש להם מקום שונה, ויש להם מתוך כך גם איזשהו סוג של איזה הבדל מהותי ביניהם, ולכן הם שתי מצוות. כלומר, הם לא מעכבים, והם שתי מצוות. בציצית זה לא ככה. בציצית ברור לנו שגם התחלת, גם הלבן, מה שאנחנו רוצים פה זה ראיתם אותו. אנחנו רוצים ללכת למעלה, להסתכל פנימה, לראות דברים, לראות למעלה, לראות עמוק, ולהיזכר במצוות. אז בעזרת השם, שנזכה לטובה ולברכה, נקיים מצווה ציצית בהידורה, בשלמותה, לרצות לקיים אותה וכו' וכו'.